זוגות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו שוב פעם זוכים להיפגש במפגש השבועי שלנו, שעוסק אחד התחומים הכי הכי רגישים בבית היהודי, וזה חינוך הילדים. לא פעם עולות לנו מחשבות, האם אנחנו עושים נכון? איך אפשר כן לעזור לילדים? מה אפשר לעשות כשהמצב בינינו לבינם נכנס לאיזשהו נישה של סכסוכים, של אי-הבנות, של בעיות במשמעת? זה מתחיל בגיל הרך, זה יכול להגיע לגיל ההתבגרות, והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו תוהים ואומרים, אז מה הדרך? יש כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה מרצים, כל כך הרבה דעות, מנסים שיטה כזו, שיטה אחרת, תשלובות של שיטות מסוימות. וברוב המקרים, שום דבר לא עוזר. אז למה? אז בשביל זה מיועדת התוכנית שלנו, שאני מקווה שיש בה קצת מקוריות, ואולי לא עוד שיטה חינוכית, אלא איזושהי דרך אחת שהמאזינים הקבועים שלנו כבר, אני מעריך, אימצו אותה לעצמם. אנחנו, כדרכנו, נרצה לצאת לשמיעת התסקית שיציג את הנושא שבו אנחנו נעסוק, ולאחר מכן נצא לדרך. אז בבקשה נעבור לשמיעת התסקית.
נחום הוא המתמיד של הישיבה, המתמיד בהי הידיעה. מאז ומתמיד היה ילד ללא בעיות משמעת, לא בעיות בלימודים, פשוט ילד נפלא שעשה מה שביקשו ממנו. הוריו של נחום צפו לו עתיד מזהיר.
אוח, נחום שלנו ברוך השם גדל ומתפתח. הנה אוטוטו הוא מסיים ישיבה קטנה. כבר קיבלנו כל כך הרבה פניות מראשי ישיבות גדולות שרוצים פשוט לחטוף אותו.
כן, ברוך השם. בזמן שכל החברים שלו צובעים את דלתות הישיבות בתחנונים שיקבלו אותם, נחום שלנו רק צריך לבחור לבקשת איזו ישיבה להיענות. בחור לתפארת.
אמנם אני מעולם לא זכיתי להערכה אמיתית ממך, ואת המושג שלום בית דאגת להוציא מהבית, אבל לא אלמן ישראל. דלת אחת נסגרת ודלת אחרת נפתחת. הנה, השם שילם לי בילד מכונן שעושה לי נחת.
וואה, אני רואה שהאנוכיות היא לא משהו שעובר עם הגיל. כנראה רק מתפתח. אם היית עושה את אשתך מלכה, היית מלך בעצמך. אבל מי שמזלזל בשני, שלא יצפה ליחס שונה. נחום שלנו הוא ההוכחה שאפשר לגדל ילד מוצלח גם עם אבא כמוך.
בסופו של דבר בחר נחום בישיבת תפארת המתמידים, והחל את זמן אלול ברגל ימין כמו שרק הוא יודע. הרבנים רק שיפחו אותו, והחברים התחרו ביניהם על קרבתו, וכולם רבו ממנו מלא חופניים נחת. כך הלך נחום וגדל, כששמו הולך לפניו כבחיר הישיבה, עד שהגיע לפרק האיש מקדש. הצעות מכובדות מאוד הגיעו לפתחו, והוריו היו המאושרים באדם.
אה, איזה שידוכים טובים מציעים לנחום שלנו. אני ממש מקנה בו. אם לי היו הצעות כאלו טובות, לא הייתי צריך להתפשר עד כדי כך ולגזור על עצמי חיים של סבל. אבל נו, לפחות נחום שלי לא יצטרך לעבור את מה שאני עברתי. לא יש הצעות טובות באמת. הוא לפחות יקים בית שגם יש בו שלום בית.
לא בחינם לא היו לך הצעות טובות. כנראה שכולן ראו את מה שאני לא ראיתי, ולכן ברחו ממך. אני בתמימותי חשבתי שכל בחור ישיבה הוא יעלום של ממש. מסתבר שקיבלתי רק את הבוט שעטף אותו.
הצעות השידוכים המיוחדות המשיכו להגיע אל נחום, אך את כולן דחה בעדינות בטענה כי הוא רק בקיבוץ בית, ונפשו חשקה בעוד שנה של התעלות בישיבה. תור ארוך של שטחנים המתין שנה נוספת בציפייה דרוכה, כל אחד מהם ציפה להיות הראשון שיזכה לקבל לידיו את הבחור מהישיבה ולשלשל לכיסו דמי שטחנות נכבדים שיהיה בהם די לכלכל אותו ואת בני ביתו במשך שנה תמימה. אלא שאז הפתיע נחום באומרו כי הוא חפץ בעוד שנה של הסתגרות בין כותלי בית המדרש, ואחר כך הגיע עוד שנה ועוד שנה ועוד אחת. אט אט פינו השטחנים את מקומם בזה אחר זה, מבינים שכבר לא פשוט יהיה לשדך בחור מבוגר, גם אם הוא תלמיד חכם. ככל שעבר הזמן זנח נחום את כתר בחיר הישיבה, וחבש על מצחו את כתר האלתר של הישיבה. עת עת תפסו בחורים צעירים את המעמד הבכיר, ואילו נחום הלך ונדחק אל ספסלי בית המדרש האחוריים, אי שם בפינה. לימים מספר נחום, כי מה שמנע ממנו את היציאה לשידוכין, לא היה חשקו בתורה ולא צימונו להסתופף בהיכל השם. בתוך תוכו שכן פחד עמוק מחיי נישואין. הוא ראה בביתו מקרוב עד כמה קשים הם חיי הנישואין, כמה סבל ומורת רוח יש כשחיים שני אנשים כל כך שונים תחת קורת גג אחת. בליבו שכן פחד משתק מכל הנושא הזה של הקמת בית בישראל. הוא רק התחמק בתואנות שונות ומשונות מן המפגש עם עולם השידוכים פנים אל פנים. היום נחום מטופל ידי יועצים מטופלמים המלווים אותו, אך כל ססון וכל שמחה עדיין לא נשמעו במקומו, וכל חתן וכל כלה עדיין לא הגיעו למעונו. כמה עצוב.
אז מה באמת עומד מאחורי תופעות מעוקבי השידוכים? האם היעדר הצעות טובות, היעדר כוח הכרעה, ואולי בכלל פחד סמוי מנישואין, בעקבות נישואים כושלים של ההורים בבית? עד כמה באמת קריטית השפעתו של החינוך על עתידו של הילד? והאם נכונה ההנחה הזו שאומרת שהילד עתיד לשחזר בביתו את מה שראה בבית הוריו? כדוגמת, ילד מוכה יהיה אבא מכה, או בן להורים גרושים יהיה בעל גרוש? על כל ההשפעות שעוברות או לא עוברות בתורשה לדור הבא, הערב בתוכניתנו. לא לפני שנודה לעוסקים במלאכה, אורי כהן מעביר את קולי עליכם, קובי אלי כבר עונה לטלפונים שלכם שמתחילים לזרום, יעל היבר היא העורכת הראשית של התסקיטים, קירות שקופים מתחילים.
עכשיו איתכם, קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
לאור הצלחת המחזמר המלך והעני, קול חי ותיאטרון מסמכי לב מציגים המלך שלמה, הפקת ענק חדשה לחנוכה בכיכובו של אופר הלוי, מסע מרתק בדרך לבניית בית המקדש, הפקה מרהיבה לכל המשפחה בהשתתפות שחקנים ורקדנים. להזמנת מופעים למחלקות תרבות, ארגונים ומפיקים חייגו 050-909-2129 050-909-2129.
פיצה קרדוזו, שלום.
שלום, אנחנו צריכים לדבר עם אדון קרדוזו.
אדון קרדוזו לא נמצא כאן.
תרייג, משהו לא טוב מתרחש בוונציה.
מהו קוד ונציה ואיך הוא קשור להיעלמות של משפחת קרדוזו? איזה סוד עתיק מסתתר במרתפי בית הכנסת הגדול של ונציה? ומה הקשר בין הקוד המסתורי לאיום הגרעין האיראני? כל התשובות בחבורת תרי"ג וקוד ונציה. ספר קומיקס חדש. להשיג באושר עד.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר, להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים, לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
רק לספר לכם מה עשינו בזכותכם בעמותת מסוגלים. בחופשת הקיץ הפעלנו נופשונים ל-200 ילדים אוטיסטים בתפקוד נמוך. כך נעשה בעזרת השם בחופשת החנוכה הקרובה. זאת כדי לתת לבני משפחות הילדים להרגיש משפחה רגועה ולנוח מההתמודדות היומיומית הקשה. בזכותכם, אנחנו ההורים מסוגלים. תנו לנו כוח להמשיך לגדל את האוצר שקיבלנו. כוכבית 5406. מסוגלים. משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 5406.
הוצאתי את כל הקולה מהבית. כן, את כל הקולה.
הצטרפו לאלפי משפחות שהוציאו את המשקאות המתוקים מהבית והכניסו את המיני בר נועם אחד, המעניק מים בריאים, חמים וקרים בכל רגע, גם בשבת. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. ועכשיו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 8510. בקרו אותנו באולם התצוגה. אפיקים פתרונות סינון מים. רחוב גבעת שאול 40 ירושלים. כוכבית 8510. כוכבית 8510.
הציבור הצביע, הדרן, ועכשיו מבצעי בחירות בהדרן. לדוגמה, סמסונג גלקסי ג'יי 5 פרו במחיר בלתי נתפס, 699 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשבות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים
בעין מקצועית. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
תושבות תל אביב והאזור, להתעורר ומהר.
אני מעמיד בניס.
המופע המשותף שהחיינו של האמנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין מגיע עליכם. מופע סטנדאפ מוסיקה ענק, לראשונה במרכז דול שברחוב התקווה 76 תל אביב. זה קורה ביום שני הקרוב, 19 בנובמבר, בשעה 8:30. לרכישת כרטיסים מסובסדים, התקשרי עוד היום. 052-9686-088. 052-9686-088.
אני
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים. יש טענה מאוד נפוצה בעולם הפסיכולוגיה, שאומרת שילד להורים גרושים כנראה יתגרש בעצמו, או ילד מוכה כנראה יהיה אב מכה. ההסבר הוא די פשוט. ילד שגדל בתוך מערכת חיים שבה מסבירים כל דבר בהרמת יד, הוא מפתח תמונת חיים שזה הדבר הטבעי. זאת אומרת, זו הצורה הטבעית שבה שכך נראה בית. הרי איך ילד, איך אדם, רוכש תמונה על, מה, על המהות הזו שנקראת בית? איך זה קורה? אך ורק מהבית האישי שלא. לא פעם מגיעים זוגות אליי. האמא אומרת, תשמע, בעלי מגיע מבית מאוד מסודר, מאוד פדנט, שם האמא שלהם היא הכל כמו חיילים, כמו צבא. אני לא יכולה לראות את זה שהוא עושה את זה גם לילדים שלי. וכשאתה מדבר עם האבא ואתה אומר לו, נו, אולי תתרקח. הוא אומר לך, אני לא מבין מציאות אחרת, זה הבית שבו גדלתי. או למשל נניח ילד גדל בבית שבו לא עושים כל כך חשבון לחשמל, לצריכת מים, נותנים בשפע. כשהוא מתחתן ואשתו יכולה להיות מתוסכלת בצורה שאי אפשר להבין אותה. למה אתה לא מכבה את האור כשאתה יוצא מהחדר? למה השארת את המזגן דולק? למה אתה מתקלח? למה הברז צריך להיות פתוח גם בשעה שאתה לא משתמש בו? היא לא יכולה להבין את זה והוא לא יכול להבין אחרת. זה שורש לכל כך הרבה סכסוכים. וממה זה נובע? מזה שלא מבינים שכל תמונת אדם על ביתו היא מה שהוא ראה בילדותו. ואם ילד ראה אבא שמכה, זו התפיסה שלו, לכאורה, אני רק מסביר מה התפיסה המודרנית היום. זו התפיסה שלו על בית, זו צורת בית. או נניח בית שמענישים בו הרבה. אז גם הילד הזה כשהוא גדל, הוא מבין שחלק ממערכת החינוך ככה בונים בית על ידי עונשים. אני חייב לספר לכם משהו. צלצל אליי פעם, אבא צעיר, שמעתי על קולו שהוא ככה מאוד צעיר, והוא מתקשר כזה בהתלהבות ושואל אותי, תגיד, הרב ברזילה, רציתי לשאול אותך, הבן הבכור שלי כבר הגיע לגיל 3, האם אני כבר יכול להתחיל להרביץ לו? ואני משפשף את האוזניים ואומר לו, מה? הוא אומר, הילד שלי הגיע לגיל 3, האם אני כבר יכול להתחיל להקות אותו? מתי הגיל שמתחילים להקות? זאת אומרת, אני לא צריך יותר הסבר מזה, שמונחת לו בראש תמונה, לא תמונה של מזיד, לא תמונה של איש רע, פשוט תמונה על החיים. זה מה שהוא ראה בבית שלו. וזה מה שהוא מבין, שחינוך מפעילים בידיים. מפה נבין, מאזינים יקרים, כמה חשובה וקריטית תמונת האווירה שאנחנו מייצרים בבית. זה מה שהילד ייקח איתו. זה מה שהילד יגדל איתו לגיל 20, 40, 60 וכנראה גם 120. וזה קריטי, ואם אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתקן משהו באווירת הבית, או משהו באווירה שאנחנו יצרנו בבית לא תקין, צריכים לעשות, להשקיע את כל המאמצים, לתקן את זה כמה שיותר מהר. כי זו הצורה שהילד יגדל בה. ילד שגדל בבית שהוא ראה הורים רבים כל הזמן, מריבות, סכסוכים, אי שלום בית, כמו שציינו בתסקית הקצר ששמענו. חזרתי שבוע שעבר ממסע של 3 שבועות ברחבי ארצות הברית. פגשתי איזה בחור בפלורידה. בחור שהיה נראה כמעט כמו גוי. כשהוא נכנס להרצאה לא הבנתי מה הוא מחפש, חשבתי אולי איזה נקלע בטעות לאולם. אחרי ההרצאה הוא ביקש לדבר איתי. אני שואל אותו, מדבר עברית? מה הסיפור? בקיצור, מסתבר שהבחור הזה הוא בחור בני ברקי. הגיע מבני ברק, למד בישיבה. עזב את הכל, נראה כמו גוי גמור, ברח מהבית, עזב את הכל. מה הבעיה שלו? הוא לא דיבר איתי על למה הוא ברח וכו', הוא לא שיתף, אני לא שאלתי. אבל משהו כן בא להתייעץ, הוא אומר שהוא היה רוצה להתחתן, אבל הוא לא יעשה את זה לעולם. שאלתי אותו, למה? אז הוא אומר, תשמע, בשביל מה לעבור את כל הסבל הזה, את כל המריבות, את כל התהליך, ואז להתגרש, ולהגיע למצב יותר גרוע ממה שאני היום? לכן עדיף להישאר רווק. אז שאלתי אותו, ומי אמר לך שאתה תגיע למצב שאתה תתגרש? הוא אומר, מה זאת אומרת מי? זה ברור, מתחתנים, רבים, 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 בסוף נפרדים. זה הצורה שהוא אמר את זה, זה היה כל כך ברור לו. למה? כי זה מה שהוא ראה בבית. עכשיו, זה נכון, יש בזה הרבה אמת, אי אפשר לסתור כל דבר ששומעים בפסיכולוגיה, יש בזה אמת. אבל אני רוצה להציג גם צד שני למטבע, שהוא כל כך נפוץ, ולצערי הרב כל כך לא מפורסם. יש טענה אחרת שאומרת שעד הרבה, בדיוק ההפך, דווקא ילד להורים מקים יהיה אבא רגיש לילדים שלו. ולמה? או דווקא בן להורים שהיו מסוכסכים, דווקא הוא זה שיגדל בית נהדר וזוגיות נהדרת. ולמה? מאוד פשוט. רק ילד שחווה. מה זה הדבר הזה? מה החוויה? מה הסריטה בלב כשאבא גואר באמא או הפוך? מה זה עושה לו בפנים? הרבה נערים שאנחנו נקרא לזה מראיינים אותם היום, שבנו בתים לתפארת. למה הם בנו את הבתים האלה? כי הילד הזה אמר, אני לא אתן לילד שלי להרגיש את מה שאני הרגשתי. רק אני יודע מה זה לשכב בלילה במיטה ולשמוע את ההורים רבים. רק אני יודע מה זה חותך בלב. אני לא אתן לילדים שלי לחוות את זה. לא אתן להם. זה דבר שאנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו. כשאנחנו, אני עכשיו פונה למחנכים, אם אתם מתעסקים עם בחורים, בישיבות, בפנימיות, עם כאלו שיש לכם איתם איזושהי תקשורת ואיזושהי שיחת נפש, ואתם שומעים על בחור שמפחד להתחתן. למה? כי הוא אומר, אני ראיתי מה היה בבית שלי, אני לא רוצה לעשות סבל גם לילדים שלי. צריך לחזק לו את הפרשנות ההפוכה לגמרי. נגיד לו, אתה, דווקא אתה תדע להקים את הבית הכי טוב. דווקא אתה שיודע מה עושה מריבה לילד בבית. מה זה משפיע, כמה זה עושה רע. דווקא אתה תקים את הבית הכי נפלא והכי רגיש והכי עדין. לך יש יכולות להבין את נפש הילד, מה שאולי לחבר שלך אין. כשרואים בחור שמפחד שהוא יהיה אבא מכה, ובגלל זה הוא לא רוצה להתחתן, כי אומר אותי עיכוב, אני לא רוצה לעשות זה לילדים שלי. צריך לחזק לו פרשנות הפוכה. דווקא אתה תהיה רגיש לילד שלך, אתה שיודע מה זה לחטוף מכות, אתה שיודע מה זה כשגוערים בך. אתה זה שיכול להיות האבא הכי רגיש, אתה זה שיכול אחר כך לעזור לאחרים ולייעץ להם. ככל שנחזק פרשנות הפוכה, ככה הילד ייקח את אותם היסורים שהוא עבר, ולא רק שלא ישכפל אותם לדור הבא, אלא ההפך. יהיה יותר רגיש לילדים שלו, יותר רגיש לאשתו, יותר רגיש למשפחה שלו, כי הוא יודע, הוא גדל בבית שזה לא היה כך. הוא יודע מה הנזק שבזה. אז יהיה רצון שבאמת ניקח את הדברים הללו לתשומת ליבנו. התוכנית הזאת תהיה יותר מוקדשת לכם ולשאלות שלכם, ואתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-039-039-039. יש לנו גם את האתר ואת האפליקציה, נעבור למאזין שמאזין או מאזינה על הקו. שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, בבקשה.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית, מאוד מאוד מחכימה אותנו.
תודה.
רציתי לשאול, יש לנו ילדה בגיל 5 בערך, ויש תופעה שהיא רואה חברות מחוץ לגן, ברחוב היא בורחת. זאת אומרת, היא מתחבאת בתוכנו, בתוך ההורים. היא לא נפתחת מספיק ברחוב, כאילו נראה שמתבייש, או שמתביישת, נראה לי שמתביישת. בתוך הגן הבנתי שהמצב הוא כן טוב. אני לא יודע אם, כאילו היא לא הכי, אבל בסדר. זהו, וניסיתי לדבר כמה פעמים ולראות מה... היא נורא חכמה, זה נורא הכל, ונראה לי שהיא עושה את זה כאילו משכל, ולא, אני לא יודע בדיוק מה, ואני לשמוע מה הרז אומר.
מה הגננת אומרת? איך היא בגן?
כמה פעמים ביררנו, והיא בסדר. היא אומרת שהיא בסדר גמור, והיא משתלבת מצוין, והכל בסדר.
זאת אומרת, התופעה... התופעה שאתה מציג, זה לא משהו שהגננת, בוא נאמר, אם לא היית מספר לגננת, היא לא הייתה עולה על זה בכלל. זאת אומרת, אם נגיד נכנס בן אדם זר לגן, מישהו בא לתקן איזה משהו בטלפון, או להחליף מנורה, אין בעיה, הילדה לא ניבלת.
לא, כאלה דברים לא. לא. אבל מחוץ לכותלי הגן, או אפילו, כאילו, בין שכנים, בין זה, כאילו, היא... נרתע פשוט מחברות בגילה.
האם זה קורה רק כשאתם לידה?
אנחנו לא יודעים. בדרך כלל אנחנו איתה. אני לא יודע, אבל כמה פעמים שבאתי לגן, כאילו באתי ונכנסתי בפנים לראות מה קורה, כאילו, כשאני בא לקחת, אז ראיתי שהיא כן משתלבת שם, והכל בסדר.
זאת אומרת, כשאתה מגיע לגן, אפילו שליד חברותיה, שם היא לא מתחבאת.
שם היא לא. ביררתי ושאלתי, אין שום דבר חריג. שאלתי במפורש, יש משהו חריג, אני רוצה לדעת.
טוב, באמת קשה, אין כל כך הרבה פרטים להבין. בתחילת השיחה חשבתי, ישנה תופעה שיש ילדים שמתביישים בהורים שלהם. סתם, לא בגלל משהו, יש להם מבוכה כזו, אז כשהיא רואה חברות בחוץ ולידכם, אז היא ככה מתחפרת, מתביישת. אתה אומר, אבל כשאתה מגיע לגן, זה לא קורה.
לא,
אין את הבושה הזו, או את ההסתגרות הזו, הרצון להיעלם, נכון? אפילו שאתם מופיעים לידה בגן, היא לא נבוכה מהנוכחות שלכם, אם אני מבין אותך נכון.
לא, מהנוכחות שלי היא לא
נבוכה.
לא, זה ודאי
שלא. היא לא נבוכה. טוב, יכול מאוד להיות שיש משהו שבאמת באמת צריך להיות נביא בשביל לנבא אותו. צריך אולי לשבת יותר, לשמוע פרטים יותר, אבל בהחלט יכול להיות שיש איזושהי מבוכה מחברות בחוץ, יכול להיות מבוכה, יכול להיות חשש, יכול להיות אירוע שהיה פעם בחוץ וגרם לה קצת לפחד. זה באמת חידה שלא אוכל לפתור אותה בשידור. אולי נצטרך לדבר מחוץ לשידור, לשאול יותר שאלות, לברר יותר פרטים. צר לי, נתנת על הקו, אבל לא משהו שאני יכול לענות עליו.
זה לא איזה חרדה או משהו?
לא, זה לא מתבטא בעוד דברים, נכון? זה גם לא שהיא נחרדת, היא רק סוג של מבוכה, מתחבט. היא מתחבט בדרך של בהלה או בדרך של כמו אדם במבוכה?
בדרך של לא רוצה לפגוש ולא רוצה להסתכל עכשיו.
אולי זה מבוכה, לא הייתי מפרש את זה דווקא כחרדה, בפרט אם זה מתבטא רק בתחום הזה ולא בשאר תחומים. בכלל לא בטוח שהפרשנות של חרדה היא נכונה במקרה הזה. מאוד יכול להיות שזה סוג של מבוכה. אולי בגן היא התרגלה לחברות, יש כבר חברה יותר מורגלת, אז פחות נבוכה, בחוץ זה יותר מביך אותה. לפעמים זה תופעה של גיל. כן, לא מחייב שיש כאן בעיה מאוד חמורה. אבל אני לא רוצה לקחת את התשובה שלי לא לכאן ולא לכאן, מפני שבאמת צריך לשבת איתכם ולשמוע יותר פרטים, ואני משתדל בנדר כל ערב אני עונה לטלפונים שהורים מתקשרים, ויותר יכול לברר איתם את הפרטים, אבל אין לי הרבה כלים לתת לך תשובה מדויקת.
ואיך אני יכול לדבר עם הרב?
אני אתן את מספר הטלפון שלי בנדר בסוף השידור.
בסדר?
טוב, תודה רבה לך מאזין יקר, נעבור לעוד מאזין או מאזינה שעל הקו, שלום, ערב טוב.
שלום.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול את הרב שאלה, לפני כמעט שנה הרב סיפר סיפור על ילד אחד שאבא שלו כאילו יקה אותו, וכאילו הכל התחיל ממכה קטנה, ואז הרב זוכר את הסיפור הזה?
זוכר.
אז הרב אמר שהכל מתחיל עם מכה קטנה ולאט לאט זה גודל, אפילו מכה קטנה עשו. אז אני שואל את הרב, כאילו לפני זה כמה שבועיים, שלוש, הרב אמר שמכה קטנה אין בעיה כאילו לתת, כאילו לשאול מה באמת עושים במקרה כזה.
אני אסביר. אני לפני שאני מסביר, אני אומר, וגם אני, מה שאתה הזכרת לפני שבועיים, אמרתי, אם אתה זוכר, בתוך כדי הדברים, כל מה שאני אומר, בדיוק, תשכחו מזה, אל תיקחו את זה למעשה, בגלל שזה יותר ממה שקריתי לפניכם יש כאן. והרבה פעמים עדיף לא לומר כלום, מאשר לומר חלק, כדי שההורים או המאזינים לא יצאו מבולבלים, ולא תצא תקלה תחת ידי. אבל להיות כבר העלית את הנושא, אז אני אעשה את ההבהרה שתענה לך על השאלה, אבל אני עדיין מבקש, כל מה שאני אומר עכשיו בתשובה הזו, הוא לא הלכה למעשה, רק לידיעה בלבד. ישנם שני סוגים של הרמת יד. קודם כל, כל הרמת יד שהיא נובעת מתוך כעס, היא פסולה. זאת אומרת, גם אם עלי בדאמת, היה מגיע אליהו הנביא ואומר, במקרה הזה צריך להקות את הילד, לתת לו מכה על היד. והאבא הלך ונתן, אבל הוא נתן את זה מתוך כעס, לא רק שהוא לא הועיל לילד, הוא הזיק לו. אז קודם כל, בואו נוריד את כל ה-95% ממה שאנחנו מכים את הילדים, שזה בדרך כלל מתוך כעס, בואו נוריד את זה לגמרי, זה פסול בכל מצב ובכל מקרה. עכשיו, באותם 5% שנשארו לנו, יש לנו שני חלקים. יש חלק אחד שהאבא רוצה לזעזע את הילד להרים עליו יד. זה לא תמיד נכון. אני אתן סיפור שימחיש את הנקודה. היה ילד חרדי, משפחה חרדית, והילד נדנד להורים כל הזמן שהוא רוצה מחשב. רוצה מחשב, שיגיע את ההורים, הבטיח שהוא לא יראה שום סרט, זה רק בשביל כמה משחקים, ומשעמם לו, וגרים בקומה שמינית, ואין חברים, ואין לצאת. באמת, האמא, האבא הרגישו כבר מתוסכלים, הלכו, התייעצו עם מי שהתייעצו, אמרו להם בסדר, תקנו מחשב מיושן, שאין אפשרות לצפות בו בשום סרט, רק לכמה משחקים. קנו את המחשב ביום שישי בבוקר, הביאו אותו הביתה. והילד כמובן התיישב ושיחק 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 כל היום שישי, 10 דקות לפני שבת, לא היה אפשר להוציא אותו עד שגררו אותו מהאוזניים להתקלח. נכנסה שבת, ילד בגיל 10-11. באותו ליל שבת, אחרי שכולם הלכו לישון, הילד לא עמד בפיתוי, עניין אותו המשחקים. בקיצור, הוא קם באמצע הלילה, הדליק את המחשב בליל שבת, והתחיל לשחק. מהשמיים גלגלו שאבא שלו התעורר באמצע הלילה, קם לשירותים או משהו, עבר חלף על פני החדר שלו וראה אותו משחק. ונכנס כבר לחדר השירותים, סגר את הדלת ולא ידע מה לעשות, איך הוא יגיב, מה הוא, הוא היה בהלם, הוא לא, הוא גם זעם, הוא פחד לכעוס על הילד, אז אם הוא יכעס, אולי הוא יגיב לא נכון. בקיצור, האבא היה מבולבל, הילד שקלט את האבא, קפץ מהר, ניתק את החשמל, והכל קפץ למיטה, התגלגל בסמיכה, והאבא החליט שהוא לא מגיב. יצא מהשירותים, כמובן ראה שהבן חזר למיטה, הוא לא הגיב. בקיצור, לא עברו כמה ימים, והילד חזר הביתה עם כל מיני סימנים כחולים על הידיים, עם שריטות, עם מכות, וההורים אמרו לו, מה עופר עליך? מי הרביץ לך? מי עשה לך? לא, לא, זה שום דבר, זה שום דבר. בקיצור, התופעה הלכה והחריפה, הם האמינו שיש מישהו שמתעלל בו, והוא לא מספר. בסופו של דבר, הסיפור הזה הגיע לייעוץ וכולי, מה שהתגלה, זה שהילד התחיל לשרוט את עצמו, ולהתעלל בעצמו, ולצבות את עצמו, עם המספריים, עם כל מיני דברים שהיו לו בקלמר, למה? בגלל שהוא הזדעזע מזה שהוא חילל שבת, והוא רצה לחפר על זה. הוא רצה להניש את עצמו על זה שהוא חילל שבת. עכשיו, אם היה האבא, שולט בכעס שלו, שוב פעם, כל מה שנעשה מתוך כעס לא נכון. מגיע אל הבן הזה, נותן לו מכה על היד, או סתירה, או אני לא יודע מה, אני לא רוצה לתת תיאורים, ואני חוזר ואומר שכל מה שאני עונה עכשיו לשאלה של המאזין על הקו, איננו למעשה. רק להבנת העניין, הכל משל, דוגמה, בבוע עד בבוע, שום דבר פה לא למעשה. כיוון שאני לא יכול בכמה דקות להסביר את כל התורה כולה, ואני לא רוצה שתצא תקלה תחת ידי. אבל רק כדי להבין, לפעמים הילד חרג מהמסגרת של עצמו, עשה משהו שהוא נורא בעיני עצמו, לא מתאים לו, לא, כמו הדוגמה שנתתי, ילד חרדי שחילל שבת. אחר כך הוא מסתובב עם מועקה שאי אפשר לתאר אותה. אם היה באבא ונותן מכה ומזעזע וכועס עליו, אבל היה עובר יום, הוא היה נותן לו תחושה של טיהור, של ניקיון, שילמת את החוב שלך, קיבלת אנישה יוצאת דופן, הכל עבר, מכאן דף חדש, אתה בסדר, אני מאמין בכוחות שלך, חוזרים לתת בו אמון, הילד היה מתנקה. זאת אומרת, המטרה של מכה על היד, היא רק במקרה שאני משוכנע של הילד תהיה מועקה, עלול להתפתח פה משהו לא טוב, ואני מוריד את זה מהלב שלו, מתוך מטרה של חסד, מתוך מטרה של הענקה, מתוך מטרה של אני עוזר לבן שלי, כאן אולי יש מקום להשתמש, ושוב פעם אני חוזר ואומר, כל מה שאמרתי, לא למעשה. רק להלכה.
אבל השאלה שלי, זה שכאילו הרב אז בסיפור הארוך, שהרב סיפר את זה, הרב סיפר שהאבא שלו בהתחלה התחיל עם מכה קטנה, נתנו מכה, צבט לו את האוזן, רק לידי, ואז זה התחיל הרבה יותר גרוע. אז אני אומר, גילו, גם פה, מי אמר שזה יכול לעשות במקרה כזה?
מאוד פשוט, מאוד פשוט.
מכה פעם אחת, אולי בפעם הבאה הוא ייתן הרבה יותר חזק.
מאוד פשוט.
אני בעד לא, בכלל, כאילו לא. כי אני חושב שזה ככה מתחיל.
מאוד פשוט. התשובה היא מאוד פשוטה. בסיפור שנתתי אז, האבא היכה מתוך כעס. כשאתה מרשה לעצמך לתת אפילו מכה קלה מתוך כעס, מהר מאוד אתה עובר ממכה קלה לסתירה, מסתירה לצביטה, מצביטה לביתה, וזה יכול להיגמר, אני לא יודע במה. כי אתה לא שולט בכעס, ואתה נותן לו פורקן, אתה מתיר אותו. זה אסור. מה שאני הצגתי בדוגמה הזו, כשאתה בא מתוך שליטה ולא מתוך כעס, ומתוך כוונה להעניק לילד, לתאר אותו, להוציא ממנו, כדי לעשות איתו חסד, זה לא יתפתח לכיוון שלילי.
אבל אין כמעט אבא אחד בעולם שיכול לעשות את זה, שהוא רק מחינוך טהור.
לכן אמרתי להלכה ולא למעשה. לא לקחתי את הסיכון. בסדר. טוב,
תודה רבה.
תודה רבה, אנחנו נצא הפסקת פרסומות, אתם מוזמנים, ממשיך להתקשר אלינו ל-039-039-039, הפעם נותנים הרבה זמן יותר למאזינים, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד שווים אליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. דקה של בריאות, מאת מומחי כללית.
מה פתאום? אני לא מחסן את הילד.
למה?
מה למה? כתבו בעיתון שחיסונים גורמים לתופעות לוואי קשות ועלולים לגרום למחלות. אני לא לוקח סיכונים.
אם אתה לא מחסן את ילדיך, אתה דווקא כן לוקח סיכונים. אבל תן לי קודם להרגיע אותך. אין שום הוכחה מדעית לכך שמתן חיסונים מגדיל את שכיחותן של תופעות כגון אוטיזם או דלקת קרום המוח. אבל גם אם נגיד שיש קשר בין החיסונים לבין הופעת תחלואה כלשהי, במידה ואדם שלא חוסן יחלה במחלה באופן טבעי, הסכנה לפגיעת המחלה היא פי כמה.
אבל העובדה היא שאנשים שלא מתחסנים בדרך כלל לא נדבקים במחלות מסוכנות.
זה נכון, אבל לא בגלל שהם לא התחסנו, אלא בגלל חסינות העדר.
בגלל מה?
חסינות העדר זו המציאות בה אנשים שלא התחסנו חיים בשלום בקרב אוכלוסייה מחוסנת, ולכן גם הם אינם חולים במחלה. איך זה קורה? ברגע שכ-70% מהאוכלוסייה מחוסנים מפני מחלה, היא נסוגה ומפסיקה להתפשט. ואותם אנשים שבחרו לא להתחסן, נהנים מחיסון העדר, וחיים בתחושה מוטעת של ביטחון. העובדה הזו אולי מאפשרת להם להיאחז בדעותיהם שאין צורך בחיסון, אך ברור שאם כולם ינהגו כמותם, תסלל חלילה הדרך לאסון.
אז זה ממש לא תעמוד על דם רעך.
בזה אתה צודק. אז תתחסנו, והעיקר שנהיה בריאים. זו הייתה דקה של בריאות, מאת מומחי הבריאות של כללית. כללית, הכי טובה למשפחה.
רצינו לומר לכם תודה. בזכותכם, המשרד גז זוכה שוב במקום הראשון כחברת הגז הטובה והמשתלמת על פי המבחן של המדינה. ועכשיו מגוון מוצרים במחירים לא התאים רק ללקוחות המשרד גז. ייכנסו לסניפים או חייגו כוכבית 3626. המשרד גז.
ביטוח משכנתה בבנק וביטוח משכנתה ב-AIG זה בדיוק אותו הביטוח, רק שהבנק לוקח בממוצע 40% עמלה. נו, כמה מפתיע. עברו בטלפון אחד ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל. תבדקו אותנו.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
חיש איתום ושיפוצים, כי זה בדיוק הזמן. איתום גגות רגע לפני החורף והגשמים. חיש איתום, איתום מקצועי ואמין. 20 שנות ניסיון בכל סוגי האיתום והשיפוצים. חיש איתום ושיפוצים, לחורף שקט. חייגו עכשיו, 054-319-5350. 054-319-5350.
קוקייה? לא! קובייה. ועכשיו מבצע חורף במרפאת השיניים של דוקטור מלמן בירושלים. קוביות לאישור שיניים רק ב-6,000 שקלים. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן, 02-540-5757. דוקטור מלמן, תתחילו לחייך.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
אי אפשר לתאר במילים את הקושי שחובה משפחה המגדלת ילד אוטיסט בתפקוד נמוך. קושי יומיומי. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי מברך. מי שיסייע למשפחות הללו, הוא לא יצטרך לכך בביתו. תנו לנו כוח להמשיך לגדל את האוצר שקיבלנו. אנחנו ההורים מסוגלים. כוכבית 5406. מסוגלים. משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 5406.
אליקאי, נשמה שנשאת בי. שנסעת בי תהיר
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי. אפיקים פתרונות צינון מים. גבעת שאול 40 ירושלים.
עכשיו איתכם, קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
עכשיו שבנו עליכם מאזינים עיקרים, נעבור לעוד מאזין על הקו. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
בבקשה. רק אם נוכל, כל המאזינים אני מבקש שנהיה קצרים, כי יש לנו הרבה מאזינים ואני רוצה להספיק את כולם. בבקשה.
בין בני זוג נהיה סוג של מחלוקת ומשקעים רבים. והאבא, תוך כדי שהאישה נניח אומרת משהו שלא לרוחו, אז הוא אומר בכל עם דברים כמו, את רואה כל שחור, את תמיד כועסת, למה את תמיד צועקת? לא תמיד האישה כן צועקת, ולא תמיד האישה. כן, אבל בעיני, באוזני הילדה או הילד, נשמעים הדברים באופן קבוע. אז שאלה אם הילדה או הילד מפתחים את הסטיגמה הזאת כלפי ההורים ונדבקים בזה, שהאימא כזאת, או שהם בעצמם יש להם את האמת שלהם. איך זה יכול להשפיע לדווח ארוך?
כן, האמת, זה פחות הנקודה הרגישה. הבעיה האמיתית כאן היא שיש אווירה בבית, ומה האווירה שהילד גדל בה? אני מעריך שאת שואלת השאלה הזו, כי את מצפה שאותה משפחה או אותו זוג שאת שואלת עליו, אולי הבעל עכשיו מקשיב, והוא ישמע שהאישה צודקת או להפך. וזה לא נכון גם שאני אהפוך להיות חלק מה, נקרא לזה עכשיו הדיין והמכריע. זה נכון שישנם חילוקי דעות בין בני זוג. זה נכון שהיועצים אומרים, תריבו רק בחדר סגור. אי אפשר. כי אז אין לה מריבה כל ערך, נכון? מה זה מריבה? שזה כאן ועכשיו, זה גם קצת מביך כל מיני עצות של כל מיני יועצים. אין בעיה, תריבו, אבל תשמרו את הכל לסוף היום ותעשו את זה בחדר. אז זה לא נקרא מריבה. זה משהו דו-שיח מתוכנן. מריבה זה משהו ספונטני שפורץ החוצה. ולכן חשוב מאוד. בני זוג שמרגישים שיש ביניהם חיכוכים הרבה שנעשים בפני הילדים, חשוב מאוד שהם יטפלו בעצמם. מאוד חשוב גם, הכוונה יטפלו בעצמם, הכוונה אולי ילכו לצד שלישי, או ישבו ביניהם, ינסו ללבן וללבן וללבן, ולהגיע לאיזושהי זוגיות סבירה. אני לא אומר.
טיפול בעצמם, כל אחד כן. בעצמו, או טיפול במערכת הזוגית?
אני מתכוון טיפול במערכת הזוגית, כדי שהזוגיות תהיה קצת יותר טובה. מה אני מתכוון? אנחנו לא מלאכים. יש מריבות, יש חיכוכים, וזה גם חלק מהחיים. אני לא בא לצייר דמות של בית אידיאלי, שאבא תומך באמא, ואמא באבא, וזה קדוש לה, והוא קדוש בשבילה, והכל בסדר. זה בתים נדירים, יש בתים כאלה, נדירים. אז לא כל מישהו לא אוחז שם, הילדים שלו בסכנה. ממש לא. אבל כן להגיע לאיזושהי זוגיות סבירה. אז נכון, יהיה פה חיכוך, פה הבא לזרוק מילה שם, אבל אם רוב הזמן הזוג משדר אהבה, וחיבה וכבוד, אפילו אם אבא יאיר הרבה לאמא, אבל עיקר האווירה בבית היא של צחוק ושמחה וכבוד הדדי, זה לא יזיק. זה לא יזיק, כי אין משפחה מושלמת, אין בית מושלם, אין אגדה כזו. אבל אם הכל הולך לפי רוב האווירה בבית, אם רוב האווירה בבית, רוב הזמן יש כבוד הדדי, יש שמחה, יש הבנה, זה לא יפגע בילדים. אם יש חסר בשלום בית, אווירה של מרמור, עצב, רצינות, ועל כל זאת נוספים ההערות הללו, אז הבעיה היא כרגע לא מול הילדים, אלא בין ההורים עצמם, צריכים שמה לשפר, ממילא הבית יקבל אווירה יותר טובה, ממילא הילדים לא ינזקו.
בעזרת השם, יהיה רצון שהשלום ישרה בתוכנו, תודה רבה.
אמן, כן יעשה השם, בבקשה. שלום וברכה למאזין הבא.
שלום.
כן, בבקשה.
שלום, ערב טוב. קודם כל הרב, חזק וברוך על השידור, מאוד נהנה לשמוע.
תודה רבה.
רציתי לשאול, לגבי, יש לי שתי ילדים, אחד בגיל שנה וחצי ואחד שנתיים וחצי. עכשיו, מה שקורה לפעמים יש קנאות בין הילד הגדול לקטן. כאילו, הוא נגיד נוגע במשחקים, או שהוא אוכל איזה מתק, אז הוא מקנה. עכשיו, הגדול לפעמים כאילו שהוא מתעזדן, הקנה, אז הוא נגיד בא הקטן ורוקץ אותו, כועס עליו. לא. עכשיו, מצד אחד, לפעמים אני רוצה לכעוס על הקטן, כי לפעמים הוא באמת מציק לגדול. אבל מצד אחד, אני גם לא רוצה לכעוס, אז לפעמים אני משחק אותו, כועס עליו. אבל הוא רואה את זה, והוא גם כן, כאילו, הוא בא כאילו גם לחנך אותו, כועס עליו, הוא רוקץ אותו.
כן.
איך אני אמור להגיב לו אז?
תראה, אני רוצה להגיד כמה מילים על הנושא הזה של מריבות בין אחים בגיל הזה שאתה מתאר, שנתיים וחצי, שנה וחצי, זה גיל מאוד מאוד צעיר. הרבה הורים נוטים לומר, כמו שאתה מתבטא, הוא מקנה בו, זה מקנה בו. לא הייתי נצמד להגדרה הזו, ילדים בגיל הזה, לא בדיוק המילה קנאה, לא בדיוק מתאימה במה שאנחנו, במושגים שאנחנו מבינים. יש ילד קטן, התפיסה שלו היא תפיסה אגוצנטרית. הכוונה, אני, שיח חשיבות, אני המרכז, כל מה שקורה מסביבי ולא מוצא חן מעיניי, זה כאילו סותר את תפיסת העולם שלו על עצמו. מבחינת הילד, כשהאח שלו חטף לו צעצוע, הוא איים על קיומו. כי הקיום שלי זה אני, אני, אני ואני, ולא ייתכן שיבוא מישהו אחר ויסתור את ה... את, את הקיום שלי, זה לא פחות, לא פחות מאיום קיומי מבחינת הילד. אז לא נקרא לזה קינה כשהילד הזה מגיב ב, ב, במכות או בצעקות או בלחטוף, זה לא קינה, זה פשוט הישרדות, אני לא מוכן שיאיימו על הקיום שלי. כך זה בעיני הילד. עכשיו, מה אנחנו כן צריכים לעשות? בגיל הרך הזה זה פחות חינוך מתודי, יותר חינוך טכני. מה אני מתכוון? אם אתה יודע שהם רבים על משחקים, אז למה, ריבונו של עולם, ההורים ממשיכים להושיב את שני הילדים על אותו ריבוע בשטיח? שים את הקטן הזה בפינה ההיא עם הרימה של משחקים. ואת השני בפינה השנייה עם הרימה של משחקים, ותראה שהם מסתדרים די טוב. כי כל אחד עסוק בעצמו בגיל הזה. פחות הם צריכים את הקשר החברתי. הם יותר שקועים בעולם שלהם, במשחקים שלהם, לפתור בעיות באופן טכני. אם המתלוננת, הילד שלי כל הזמן מקשקש על הקירות, כל הזמן מושך את הווילון. קפלי את הווילון טיפה למעלה, הוא לא יגיע אליו. תרים את הצבעים, לא יהיו קשקושים על הקירות, הוא פותח ארונות, משתגעים. שימו מנעול קטן, לא יפתח ארונות. איי, זה פוגע לנו קצת בנוחות, באסתטיקה של הבית. בסדר, מה אתה רוצה? גידלת, הבאת ילדים, יש לך משפחה? נכון, מבטרים על נוחות, אין מה לעשות. גם פה, מה שאני מציע לך זה לשים את עיקר הדגש על איך אני מטרים בתת. תאר אם תגיע הבעיה, איך אני מונע אותה. אתה תראה שאתה תמצא פתאום המון פתרונות טכניים, המון פתרונות שיורידו לך 80% מהקושי. עם ה-20 הנותרים, תתמודד, זה הבית ספר של החיים. מה, שזה אנחנו חיים? לפעמים
זה יכול להיות שנגיד הקטן גורר איזה כיסא, אז הגדול ישר הצעה ולוקח אותה כיסא והוא מתחיל לגרור.
אני מבין, שם אתה... באותם 20% תפעיל משמעת. משמעת פירושו של דבר, תגובה קבועה. אפשר לאחוז את הילד בשתי ידיים, בתחושה שתמחיש לו, בני היקר, את זה אתה לא עושה. ברוגע, שלווה, תקיפות, תחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לאט לאט הוא יפנים. אל תצפה לתוצאות מיידיות, לא קיים דבר כזה.
אבל להתעקש על זה כאילו?
להתעקש לא במובן של...
שאלת להם להסתדר.
לא, לא. להתעקש לא במובן של הקשנות, זה באמת, אני, יש לנו את הקורס שנקרא רישיון לחנך, הקורס המוקלט, שם אני מסביר את זה ב5 שעות. ובגלל שגם לוחצים לי פה באוזניות על עוד מאזינים, זה המקסימום שאני יכול לתת בתשובה קצרה. מי שיוצא בעזרת השם את הרישיון לחנך, הטלפון של אתגרים בחינוך 058-322-7005. 058-322-7005. שלום, ערב טוב למאזין הבא, בבקשה.
שלום, ערב טוב.
אני רק אומר שיש לנו בין 60 ל-65 שניות. בואו נשתדל ככה בזריזות.
אני... ערב טוב.
כן. בבקשה.
רציתי לשאול, עכשיו במציאות שבאמת בעיות של שלום בית חמורות ובאמת ויכוחים וזה, ורואים על הילד הגדול קצת בן 9, שהוא כבר עובר משקעים גם בזה וזה, השאלה, מה הגיל שאפשר לתקן, כאילו, כמו שלא יזיק, כמו שאמרתם לה, אז איפה כאילו, זה כבר הפך לי...
שייך לתקן את הזוגיות הזו או לא? מה ההתרשמות?
אפשר לתקן, קשה אבל אפשר.
אני חושב, בין כמה הילד?
בין 9-10.
שווה לנסות לתקן את הזוגיות, להקדיש לזה פרק זמן.
אבל זה לא בלתי הפיך, זאת אומרת?
לא, לא, בגיל הזה לא. לא.
מאיזה גיל זה כבר בלתי הפיך?
אי אפשר להגדיר, זה לא טבלה של חשבון. אבל בגיל הזה עדיין זה לא... לא. בהחלט הילד אפשר עדיין לפתח חוויות טובות. נניח שעכשיו ברגע בקסם, ההורים הופכים להיות הזוג הכי נחמד בעולם. הילד בתוך שנה, שנתיים, אפילו פחות אולי יוצא מהכל. בדרך כלל. אי אפשר לתת בזה כללים. יש אישיות כזו, אישיות אחרת. לפעמים אירועים שיותר משפיעים פחות, אבל בגדול, לעניות דעתי, בגיל הזה, די קל לתקן. אבל אנחנו ממש אני מתנצל, זה כבר לא בידיים שלי, עוד רגע אחד מורידים גם אותי מהשידור, אני לא שולט כאן במערכות. תודה רבה למאזין. מספר הטלפון האישי שלי לייעוץ כל ערב בין 10 ל-12 בלילה, 058-405-2000. 058-405-2000, למתעניינים על הרישיון לחנך, ליווי מוסדות חינוך, קורסים, הכשרות שאנחנו נותנים, אתגרים בחינוך 058-322-7050. תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, תודה רבה לקובי אלי המפיק הנחמד, תודה רבה לבצלאל כהן, לילה טוב.